והרומזה או חוזך. זוכרים את זה? כן. יש לכם שאלות על זה? ייתכן שבפעם שעברה זה לא היה יותר מספיק ברור, אז נחזור על זה. טוב, תקראו את הטקסט, ואם יש שאלות נחזור עליהן. כן.
אולי יש... אני לא מבינה את ההבדל בין אור חוזר ואור מכה.
טוב, אני... צריך הקדמה קצת ארוכה, כן. כן, המושגים הם ככה, בדרך של ההתפשטות של האור, מאור אינסוף לכלים של העולמות, אז דרך ההתפשטות של האור זה נקרא אור ישר, כן? כשהכלי מספיק זך כדי לקבל את האור ישר, אז הוא מכיל אותו בבחינת אור פנימי. ומה שהוא לא יכול להכיל ושייך לו, נקרא אור מקיף, נשאר מחוץ לכלי. אפילו אם זה רחוק מאוד, זה נקרא אור מקיף.
כן.
אבל האור עצמו, כשעוד לא, כשהכלי עוד לא זכה לקבל אותו סתם, הוא חוזר לאחוריו. אולי הדוגמה הכי פשוטה זה העניין של שבירת הכלים. ואני אחזור, זה מושג אחר, אבל זה שייך לשאלה עצמה. כשהכלי יכול לא רק לקבל את האור השייך לו, אלא לתת לאור השייך לכלים היותר תחתונים, לעולמות היותר תחתונים, או נאמר למידות האחרות, סתם, לעבור דרכו, אז האור עובר, מכיוון שהכלי הוא מספיק זך כדי לתת לו לעבור, כן? וכשהוא עוד להגיע למדרגה של זכות מספקת, אז האור שרוצה לעבור דרכו כדי להמשיך בדרכו ולהתפשט למידות האחרות, ובדרך כלל נאמר למדרגות היותר תחתונות כדי להגיע עד מטרת הבורא, עד לחזור לנקודה המרכזית שבו הוא יצא בשעת הצמצום, אז תוקף האור שובר את הכלי. ומכיוון שאין פשוט כלי כדי לקבל גם האור השייך לכלי עצמו, אז האור חוזר למעלה מיד, וזה נקרא אור חוזר. הבחינה של אור פנימי ואור מקיף הוא בחינה אחרת. אני זוכר שלפני שנים למדנו בחוג אחר, אולי כמה מכם היו במועדון העולה, שם לפני הרבה הרבה שנים, מאמר של הרב נחמן מברסלב. והוא נותן דוגמה יפה מאוד ביחס של הרב והתלמיד. מה שכבר אור פנימי בשביל הרב, זה נשאר עוד בבחינת אור מקיף אצל התלמיד. לא זוכרים את זה? זה בליקודי אמרים, כן? והרב שמע מסביר נושא שאנחנו מוצאים אחר כך בכמה ספרים, אצל כמה תלמידי חכמים, ובפרט אצל המהר"ל, בפירוש שלו בדרך החיים, במשנה הראשונה של משה קיבל תורה מסיני, זה קצת קשור לדברים של שבועות, כן? והמהר"ל מסביר שמה שיש איזה יחס ישיר בין רב לתלמיד, ולאמיתו של דבר יש רב אחד לתלמיד אחד ותלמיד אחד לרב אחד. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. השאלה היא, מסר את התורה לכל העולם, לכל העם כולו, ודרך עם ישראל לכל העולם כולו. למה המשנה אומרת משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע דווקא? החוט מהדיוקים של המשנה עצמה, מה שהיא רוצה להסביר לנו, בין כל התלמידים האפשריים של משה רבנו, דהיינו כל עם ישראל, היה איזה תלמיד מיוחד שהיה שייך לו בפרט, כן? אז הרב נחמן מברסלב בליקוטי אמרים מסביר את זה ככה, דרך מה שלקחתי כדוגמה, משה ויהושע, שהאור המקיף שנשאר מחוץ לכלי, והאור הפנימי שכבר נכלל בכלי, רוצים באופן עז מאוד, באופן חזק מאוד להתחבר, כן? ולכן כל עוד שלא התחברו, יש איזה כוח של חפץ, של רצון חזק מאוד להתחבר, וזה סוד האהבה. מה שאצל מישהו זה נשאר כאור פנימי, ומאותו אור, מאותו שורש, אצל מישהו אחר הוא כבר, לא, הוא כבר כאור פנימי, לבריאה אחרת, אותו אור מאותו שורש, הוא נשאר בבחינת אור מקיף. האורות האלו רוצות להתחבר באופן חזק מאוד, וזה סוד הכוח של האב. ולכן האור פנימי של מישהו מכיר באור מקיף השייך לו אצל מישהו אחר, וכן בערך. כן. זה בנובן. טוב. והכוח הזה של ההכאה, נאמר, בין אור פנימי ואור מקיף, אפילו אם זה רחוק וזה רחוק, נותן לכלי להזדחך מספיק כדי להכיל יותר ויותר מהאור מקיף בבחינת אור פנימי. אז אני חוזר לדבר הזה, כן? בדוגמה הבסיסית של הגוף והנשמה. אם ניקח את הגוף כדוגמה למה שאנחנו מגדירים ככלי, הגוף חי זה כלי עם אור פנימי, כן? הגוף מת זה כלי בלי אור פנימי. זאת אומרת, אתם מוצאים את זה בפתיחת אליהו הנביא, אם השם האמיתי מסתלק מכל בריאה, אז הם נשארים כגופים מתים. זאת אומרת, הכלי בלי החיות שנותן לו לחיות, הוא נוטה לה הרדר. וזה מה שלמדנו מקודם, בשיעור הקודם. המושג של נפש חיה. צריך להחיות את הנפש. אתם זוכרים את הברכה של בורא נפשות חיות. להחיות נפש כל חי. אם כן, בלי החיות ההיא, החיות הזה, הזו, הנפש הוא בבחינת מת. זה מובן. אז הצד של הכלי שבא מהחלל, הוא מת. והצד שבא מהאור שנותן לו לחיות, זה הוא הצד של נפש חיה. טוב, אני חוזר לנקודה ההיא. ולכן, בדרך כלל, לכל הבריאות בעולם הזה, הגוף שהוא כלי שכבר יכול להכיל את האור הפנימי, מכיל רק את שלוש המדרגות התחתונות של הנשמה. דהיינו, נפש, רוח ושורש מהמדרגה השלישית שנקראת נשמה. האורות של הנשמה ושל החיה ושל היחידה נשארות בבחינת אור מקיף. זה מה? אבל זה מדרגות של אותה נשמה. זאת אומרת, יש כבר בכוח הזכות של הכלי, של הגוף, של האדם בעולם שלנו, להכיל את נפש ורוח, ושורש של הנשמה שלו. אבל אותה נשמה יש לה עוד מדרגות, חיה וחיה, חיה ויחידה. אז הבחינות של חיה ויחידה נשארות בבחינת אור מקיף. לא, רק דקה. ולכן, אף על פי שהמדרגות האלו, שנשארו בבחינת אור מקיף, הם יכולות להיות רחוק רחוק מאוד. זה תלוי בזכות של הנפש בעולם, בבחינת התחתונים, בעולם הזה. אז יש איזו שייכות שלא נותנת לכלי הזה, דהיינו הגוף של הנפש ההיא, להישאר במצב שלו. הוא מקבל מסר מלמעלה תקבל יותר, תקבל יותר, תקבל. זה מה שאומרת הגמרא, כל בריאה ובריאה יש לה מלאך שמכה אותה מגבוה ואומר לו, זוכרים את זה? ולכן, זה דוגמה, זה, מה זה אור, אור פנימי, אור מקיף. אבל בדוגמה שהבאתי של שבירת הכלים, כשהכלי נשבר ממש, אז האור שבא מאור אינסוף מסתלק לגמרי וחוזר עד המקום הכי גבוה, חוזר לשורשו. כשהכלי הוא בבחינת זכות, זכות, כדי לקבל את האור פנים בפנים, כן? זה נקרא מידת החסד, וכשהוא עוד במצב שהוא לא יכול לקבל את האור המיועד לו, אז האור מסתלק ומאיר אותו מאחוריו, בבחינת אחוריים, זה נקרא פנים באחור, וזה נקרא מידת הדין. אולי אני אסביר את זה, את זה עכשיו, ש... כשהבריאה זוכה באור שהיא מקבלת מגבוה, אז המדרגה הכי עליונה נקראת מלכות גבי הכלי שמקבל, המקבל. נקראת מלכות, ושם של המלכות זה שם אדוני. כשהיא לא זוכה לקבל פנים בפנים, מבחינת אור ישר, כן? אז היא מקבלת דרך אחוריים, מהאור שמסתלק ממנה, מכיוון שהיא לא יכלה לקבל, ואז המלכות מקבלת את שם אלוקים, אלוקה. אולי אני אסביר את זה אחר כך לפי תורת הנביא. קודם כל צריך לדייק במושגים. כשאני מקבל את האדנות של העליון, אז הוא נקרא אדונם, אדוני, לשון א', אותיות א', ד', נ', מכיוון שאני מקבל את אדנותו. כשאני לא מקבל את אדנותו, אז ההתגלות של האור העליון מתגלה בבחינת דיין, בבחינת אלוקים. זה אותה מדרגה, כי יש רמז למידת הדין גם במידת המלכות ששמה אדוני, כן? אם אתם תקחו את השם אדוני, יש אותיות של מידת הדין, כן? גם כן. וזה נקרא דין רפא. אבל אם הכלי של הבריאה מקבלת הוא לא מספיק זך, אין מספיק זכות, כן? אז הוא נקרא חייב, והתגלות האלקות על, עליו נקראת אלקות לשון דיין. זאת, זה מובן? אולי לא הסברתי מספיק, זה מובן מה שאני אמרתי, כן. אז אני אסכים, מלכות, זאת אומרת, לקבל את העליון כמלך עליי, אז מתגלית הבחינה שנקראת מלכות בעליון. זאת אומרת, מלכות של המדרגה העליונה היא המלכות על הכתר של המדרגה התחתונה. למיתו של דבר, למטה למעלה זה באותה מדרגה, אבל מלמעלה למטה יש הבחנה של אחד יותר גבוה מהשני. וזה רק דיוק שנתנו החמים. וזאת אומרת, אולי אני אסביר את זה לפי תורת הנגלה, יש לנו דוגמה פשוטה מאוד, שלמדנו פעם בשיעור אחר, בעניין התפילה. אתם זוכרים שאנחנו מתחילים את התפילה בפסוק של תהילים, זה פרק נון א' ב', כן? הפסוק אומר, אדוני שפתי תפתר ויגיד תהילתך, כן? מה? לא נעלה, כן. וכשרש"י מפרש את הפסוק הזה, אדוני שפתי תפתר ויגיד תהילתך, הוא מפרש ככה, אם אני זוכר היטב. מחול לי ותן לי פתחון פה להגיד תהילתך. אז ניקח את הפסוק ואת ההסבר של רש"י במקביל. על המילה אדוני של הפסוק, רש"י מסביר מחול לי. שפתי תפתח של הפסוק, רש"י אומר ותן לי פתחון פה. על ופי יגיד תהילתך של הפסוק, רש"י אומר להגיד תהילתך. כן? ולכן צריך להסביר את הכוונה של רש"י. כולם הבינו את ההבדל בין הפסוק ורש"י, כן? מה ראה רש"י כדי להסביר, לפרש את המילה אדוני בפירוש מחול לי? אז צריך להגדיר בניתוח קצר מה זה חטא. החטא משנה את שם העליון מאדון, שאני מקבל אותו. החטא זה התגובה שלי שאני לא רוצה לקבל את אדנותו, אז במקום השם אדוני בא השם אלוקיי, זאת אומרת הדיין. השם אדוני תלוי בתחתונים. אם התחתון מקבל את האדנות של העליון, הוא נקרא אדוני. זה מובן. זה הקטגוריה של מלכות, פשוטו כמשמע. ואם לא מקבל את האדנות, ומה זה החטא? אני בוחר ברצוני ולא ברצונו, ורצון זה בחינת כתב. כן? אז מתגלית איזה מין אדנות שאינה תלויה בי, וזה נקרא אלוקות. שהשם הוא האלוקאי שלי, זה לא תלוי בי. שהוא האדוני שלי, זה תלוי בי. אני מכיר בו. זה מובן? כן. ולכן, אם האדם נמצא במצב של החטא, והוא חוזר בתשובה, הוא אומר, פשוטו כמשמעו, אדוני. כן? שוב חוזר, על ההכרה הוא מכיר באדנות של העליון. אז השם אדוני מבטא את התשובה של החוטא. ולכן רש"י מסביר מה זה אדוני, זה מחול לי. זה ההתנהגות של התשובה, כן? אז זה מה שאמרנו מקודם. זאת אומרת, כשהכלי זוכה בקבלת האור ישר, האור ישר מתגלה לו בבחינת פנים, בבחינת חסד, ואם כל עוד שהוא לא זכה בקבלת האור, אז הוא במצב כאילו הוא חייב במה שעוד לא קיבל. אז הוא מקבל את האור מבחינת אחוריים, כי האור דן אותו. אז מה שלמדנו בדוגמה היא, בהבדל בין אדוני ואלוקיי, זה ההבדל בין אור ישר ואור חוזר. אולי אני אדגים את זה ככה. אם המקבל יכול לקבל, אז האור בא פנים אל פנים אליו, כן? וזה נקרא מידת החסד. אם הוא לא יכול לקבל, האור מסתלק, ומאיר אותו בהסתלקותו מאחוריים. כשהוא מסתלק ממנו, הוא מאיר אותו. אז זה נקרא אחור בפנים, וזה נקרא מידת הדין. למה זה נקרא מידת הדין? כי אנחנו דנים את התחתון ממה שעוד לא יכול לקבל את האור השייך. זה מובן? אז רק תזכירו במובן של השפה. כשאומרים בעברית זכאי, המשמעות היא כפולה. כן? זכאי קנה איזה זכות, הוא זכאי מכל עבירה, מאיזה עבירה, כן? הוא זכאי, כן? זה גם כן המשמעות הכפולה של המילה נקי. נקי, אין רבב, אין קטן, ונקי הוא זכאי, כן? זה מובן. טוב, כשאנחנו אומרים חייב, יש גם כן משמעות כפולה. חייב זה עשה איזה עבירה, אז הוא חייב, כן? וחייב, יש לו איזה חובה לקיים איזה מצווה. הוא חייב מהמצווה, הוא עוד חייב מהמצווה. אז מי שעוד חייב ממצווה שלא קיים, הוא נקרא חייב מכיוון שהוא בבחינת, מה? זה המשמעות הראשונה, כן? מי שיש לו עוד חוב, הוא חייב שלא כבר פרה אותה. שהוא חייב ממה? לא עשה מעשה רע, לא עשה חטא, אבל הוא במצב של חיוב מכיוון שעוד לא קיים מה שהיה לא לקיים, אז הוא נקרא חייב, כן? ולכן, מישהו זכאי, עם הכלי יש לו כבר מדרגה מספיקה של זכות, מתקדם, הוא מקבל אור ישר. מי שעוד לא מספיק זכאי, אין, הוא, הכלי אינו מספיק זך, מקבל מאור חוזר, זאת אומרת, מקבל ממידת הדין, מכיוון שדנין אותו, מכיוון שהוא חייב לא להיות כבר מספיק זכאי. אף על פי שזה מובן, אז הגבול של התהליך הזה, זה העניין של שבירת הכלים. ולכן, הדוגמה הכי פשוטה שהמקובלים נותנים בהתחלת החוכמה היא, זה עניין של שבירת הכלים עצמו, וכשאין כלי מוכן כדי לקבל, לקשור את האור למטה, אז האור מסתלק למעלה, והאור הזה חסר בעולם. כן? והעולם נדון ממה שחסר לו. זה מובן. כן? מה אמרת שאתה אומר?
אדם שאני אומר שאור מקיף, לא רק למשון, מקיף, אלא זה גם למשון הקפה.
הקפה. נכון, מקיף, מקיף, מקיף. כן. זאת אומרת, זה שייך לך, אבל אתה צריך לשקוד בזה, כן? זה כבר לך, אבל אתה צריך לפרוע את החוב, כן? זהו. ולכן אפשר לומר אור מקיף ולא אור מקיף. נכון, זה נמצא בקדמונים גם כן.
ושמעתי לא פעם שאומות העולם מבחינת אור מקיף, ואבי ספרים מבחינת אור, איך, מבחינה אחרת, איך...
לא, זה אותה בחינה, זה עוד, אולי אני אכניס פה מושגים קצת שונים כדי להעיר את השאלה. כשהאור נוטה למטה בפעם הראשונה, בתהליך הראשון, הוא נקרא אור דה חסדים. מה זה אור דה חסדים? זה האור ניתן בבחינת החסד, עוד הבריאה לא זכתה באור הזה, והוא ניתן בבחינת אור דה חסדים. אור דה חסדים זה הערה מן החוכמה דרך הבינה בעולם היצירה שנקרא תפארת. האורות של תפארת זה אור דה חסדים. זה אורות דה חוכמה עצמם, אבל בבחינת הערה דה חסדים. זה ניתן בבחינת חסד עליון, חסד גמור, חסד עליון זה עוד למעלה, זה ניתן בבחינת חסד גמור לפני התהליך של ההיסטוריה, שדרך התהליך הזה הבריאה זוכה במה שקיבלה בבחינת חסדים, כן? כשהכלי דאור דחסדים זוכה, יש בו כבר מספיק זכות זכות כדי להכיל את האורות האלו, והכלי הוא מלכות, אז הכלי עולה לבינה, והאור דחסדים זה כבר חוזר לחוכמה, ומלכות חוזרת להיות כלי דחוכמה. כולם בחוכמה עשיתה. תזכרו את הפסוק הזה. כולם בחוכמה עשיתה. עשיתה זה מלכות וחוכמה. ולכן היעד של כל עולם ועולם, שהמלכות תהיה הכלי דחוכמה. אז לפני הזכות, המלכות היא הכלי דתפארת, ותפארת הוא בבחינת אור דחסדים. אחרי הזכות, שזה נקרא קניין, ואז המלכות היא כלי דחוכמה. זאת אומרת, היא עולה למדרגה של בינה. זה מובן? זה קצת מובן. ולכן, עוד לא גמרתי על זה. ופעם למדנו את זה ככה, הייתי צריך דווקא לגמור את השיעור הקודם באותו הסבר. לפי המקובלים, שם הוויה השייך לעולם הזה, זה שם י' כ' ו' כ', כן? ושם הוויה השייך לעולם הבא, זה י' כ' י' כ'. השם יהיה. הפסוק הוא, והיה ביום ההוא, יהיה השם. זה מובן? כן. אז מה ההבדל בין יודקה ופקה ויודקה יודקה? יודקה ופקה זה חוכמה בינה תפארת מלכות, ויודקה יודקה זה תפארת מלכות עולים כבר למדרגה של חוכמה ובינה. יודקה יודקה. כי יוד זה האות של חוכמה, וו זה האות של תפארת. כן? אולי הנה אזכיר מה שראינו מקודם בהקדמה, כן? זה ככה. אם אנחנו ניקח את המילה מים במקרא, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, זוכרים את הלימוד הזה, כן? אני חוזר על זה, כדי להעיר מה ההבדל בין יודקה ורבקה ויודקה יודקה. אז, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מים, לפי כמה קדמונים, זה ההגדרה של מכלול התוהו ובוהו של הבריאה בהתחלת ההיסטוריה של העולם. הכל נקרא מה, והמכלול של המה, המים האלו נקרא מים. מים לשון רבים של מה, כן? זה מובן? טוב. אז כשהיוד דחוכמה מתפשט למטה, וזה בחינת העולם הזה, כן? המספר של וב זה שש, זה ששת אלפים שנה, השטח יש לו שש ממדים, כן? זה הזמן והשטח. אז דרך הוו הזה, זה כל ההיסטוריה של העולם לתפארת, בבחינת העולם הזה, כן? אז כשהוו של מים מתפשט למטה, אז מתגלית המילה מום. והמילה מום זה בגמטריה טבח. זאת אומרת, המים שלמעלה, כשהיוד יורד מתפשט לבב, אז נמצא בבחינת עולם הזה, בבחינת מום, בגמטריה אלוקים. כן? יודעים את זה. ולכן כל הבעיה של תיקון העולם זה לתקן את הוו בבחינת יוד. זה מובן, זה אותו עניין. הוו זה בבחינת הארה דאורו דחוכמה בבחינת אורו דחסדים. זה לפני הזכות. אחרי הזכות, הוו עולה למעלה וחוזר לבחינת מים בבחינת קניין הזכות. כן? זה מובן. זה מה שלמדנו בסוף השיעור הקודם בצורה קצת אחרת. ולכן, כל עוד שאין זכות, זה נמצא בבחינת אור מקיף, כמו שאומרת. הדוגמה של הרב והתלמיד, זה אותו עניין בישראל ואומות העולם. כן? מה שכבר בבחינת הרב זה בבחינת אור פנימי. האור פנימי של הרב דווקא, מתגלה כאור מקיף לתלמיד, כל עוד שהכלי של התלמיד, ייתכן מאוד שזה ההסבר של תורת הנגה והעמידו תלמידים הרבה. אני זוכר למשנה של משה קיבל תורה מסיני. בהמשך זה, הם אמרו שלושה דברים, היו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. טוב, והעמידו תלמידים הרבה, מפרשים את זה לפי תורת הנגה, שיהיו הרבה תלמידים, כן? אז המשנה הייתה צריכה לומר, והעמידו תלמידים רבים, ולא, והעמידו תלמידים הרבה. מבינים את זה? כן. אז פה זה לא רק שצריך להיות הרבה תלמידים, אלא צריך להעמיד הרבה את התלמיד. זאת אומרת, להפוך אותו לרב. זה מובן. להעמיד את התלמיד, זאת אומרת, לסמוך אותו כרב, להסמוך אותו כרב. יוסי, זה מילה ככה לרבב אותו. מה המטרה של התורה, כדי שהתורה יכולה להתפשט במשך הדורות, זה לא עניין של תלמידים, זה דווקא עניין של הרבנים, כן? צריך להיות רבנים, לא תלמידים. ולכן, והעמדו תלמידים הרבה, כשתלמדו את התלמידים, תלמדו מספיק כדי שיהיו רבנים. זה מובחן. זה לפי דעתי, זה לא חידוש סתם, זה הפשט של המשנה, כן? וכאילו המשנה רצתה לומר, ותקימו תלמידים הרבה. להקים תלמיד זה להסמיך אותו כרב. טוב, אמרנו את זה.
אור מקיף.
כן, אור מקיף ואופנים. אבל אור מקיף הוא בבחינת חסד, אף על פי שעוד לא זכה בו, הוא שייך לו, כן? ואור חוזר, זה בבחינת דין, מכיוון שהאור חוזר, מכיוון שאין מספיק זכות כדי לקבל אותו. זה שתי בחינות, אבל זה לא אותה הגדרה, זה לא אותה קטגוריה, כן? זה קטגוריה אחרת. ואחר כך נראה דיוק מה שנאמרנו, אם נגיע לכל פעם זה אותו דבר, בהתחלה אני לא יכול, עכשיו יכול. וחוכמה הוא היא בבחינת אור ישר. ובינה היא הבחינה שלא חוזר. ונראה את זה אחת. טוב, הייתה עוד שאלה אחרת על זה?
הכל יכול לשלוט לשיחות חמור. למשל, מה שפוגש שם ועוד חוזר. אם הוא מכה או חוזר, אם הוא פחות עשיר, יותר עשיר. איך הוא אחרת?
לא, יש בה. יש, לאחר שהוא יתקבל. לא נתקבל. יש בכוחו של הכלי לרבות, להרבות, איך אומרים, את האור, כן? מכיוון שלפי ההגדרה של החץ, עץ חיים, והרבק שלב חזר על זה, החיבה היא, כמו שאמרתי מקודם, האהבה, הכוח של האהבה בין האור הפנימי שכבר הכלי הכיל אותו. ובהתחלת התחלת בשורש השורשים של כל הדורות של כל העולמות, זה נקרא רשימו שהיה בחלל, כן? והאור שהסתלק דרך הצמצום. יש בין האור שהסתלק והרשימו ההוא איזה אהבה עזה מאוד, כן? מה? אהבה, אהבה. אחד אוהב את השני מכיוון שזה, איך אומר הפסוק, זה בשר מבשרה ועצם מעצמה, וכן, זה נאמר, כן? ולכן הם רוצים להיפגש, להתאחד שוב. זה הכוח שמוביל את כל העולמות. כן? הכוח שמקשר אפילו מרחוק רחוק את האור שהסתלק לרשימו שנשאר, וזה כבר הדוגמה הראשונה שמה שאנחנו קוראים אור מקיף, אור פנימי. כן? ולכן הם רוצים להזדווג, זה לשון העץ חיים. הם רוצים להזדווג, וזה נקרא זיווג כשמזדווגים. אבל כל עוד שהכלי הוא כמחסום בין האורות האלו, אז זה נקרא זיווג דהקה. אחד מכה בשני וחוזר לאחורה. זה מובן. אז בלשון המתמטיקה, מה זה הקה? זה דווקא ריבוי. כן? כשמכה אחד בשני, אז זה מתרבה. זה מובן? כן. מולטיפליה בלועזי, כן? ולכן יש בכוח הכלי להרבות באור. מה קורה? שאור ישר מתלבש באחוריו שלו עצמו, שזה נקרא או חוזר. הוא מתלבש בזה, כן? ולכן יש איזה מין ריבוי. אבל זה לבוש. הריבוי הזה הוא לבוש. והלבוש מסתיר מה שהוא צריך לגלות. ושוב, ההגדרות הן מקבילות. אור ישר זה חסד, זה נגלה. גילוי שכינה, כן? אור חוזר זה דין, וזה נסתר. הסתרת פנים. והלשונות הן מקבילות, כן? סוף סוף זה הנושא של סוד כתר מלכות. כשמלכות הוא כתר מלמטה למעלה, כשמלכות הוא הכתר של אור החוזר, כן? וזה סוד החידוש בחידוש התורה. מי שלומד תורה לשמה, הוא גורם חידושים בתורה. כי מי שלא לומד תורה לשמה, הוא מקבל שהוא מקבל גמרנו, כן? מי שלומד תורה לשמה, יש בו רצון לזכות בתורה שלמד. וכל עוד שהוא לא זוכה, הוא דוחה כל מה שלא קיבל. זאת אומרת, לא הבין. וזה גורם התלבשות בתורת הרב של אי הבנה של התלמיד, וזה שורש החידוש. זה מספיק מובן? אני ניסיתי ככה להסביר את הצד החיובי של הדבר השלילי הזה, כן? של זיווג דהקה. עד שהאור חוזר וחוזר וחוזר וחוזר, ודווקא ההקה ההיא של האור שחוזר וחוזר, מזכך את הכלי, וזה נקרא איסורי. ולכן כל מה שצריך לקנות, קונים דרך איסורי. מה זה האיסורים? זה המכות האלו. תקבל אותי, תקבל אותי, תקבל אותי, עד ש... זה מובן?
רק לא מומן למה זה חסד.
למה זה חסד?
דווקא זה חסד.
לא.
כי זה...
זה חסד מכיוון שזה החסד של מחשבת הבורא. הבורא רצה לא נפשות בחסרונם, אלא נפשות בשינותם.
אבל אפשר לומר שהאהבה, לפי ההגדרה שאמרת, זה המשיכה של מין שבמינו.
נכון, ברור. זאת אומרת, מה קרה? הקדוש ברוך הוא, בבחינת מחשבת הבורא, ברא עולם שלם, כן? וצמצם אותו כדי שהעולם, בבחינת עולם הזה, יזכה בעצמו, בעולמו, בבחינת עולם הבא, כן? ולכן, מה שחסר לעולם מבחינת הצמצום, זה הכתר שלו, זה הציפור נפשו שחסר לו, אז הוא לא יכול להיקיים בחיסרון הזה, הוא שואף לשלמות שלו. אז ההכאה זה דווקא התגלות אותה שאיפה. ואני חושב שזה מסביר את הביטוי של תורת הנגלה. כל חפץ יקר שצריך לקנות כדי לזכות בו, קונים דרך ייסוי. אתם זוכרים את המאמרה בגמרא? כל המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל, כולם נקנים על ידי ייסורים. זה תורה, עולם הבא וארץ ישראל, נכון. רק, וזה לא בדיחה, זה נקרא ייסורים של אהבה. כל אחד שהאהבה היא לא הגיעה ליעד שלה, אז זה דרך ייסורים. אני רוצה להוסיף משהו לפני שאני אשכח. שפעם הסברתי את זה, אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל זה יכול להעיר את הנושא. סוף סוף, במדע המודרני, לומדים שהיש של המציאות של העולם הזה, זה לא מציאות מוחלטת, אלא זה מציאות בצורה, אני לא יודע איך אומרים את זה בעברית, אבל במושג הקבלי זה מטה ולא מטה. מטה ולא מטה בבת אחת, זאת אומרת, נותן ולא נותן, נותן ולא נותן, כן? בלועזית אומרים ויברסיון, כן? זאת אומרת, הקיום של העולם הזה, זה דווקא דרך אותו תהליך של אור ישר או חוזר, בבת אחת, כן? הסוד במיכל לפי הסוד זה, ברוח אלוקים מרחפת, כן? על פני המים, זה מובן? ומפרשי המדרש הסבירו את זה. אם לא מתה, אז הוא מת, הוא צריך לקבל חיות. ואם מתה הוא מת, מכיוון שלא סובל, זה יותר מדי חזק. אז מתה ולא מתה בבטח. נותן ולוקח בבטח. וזה דווקא את עצם המציאות של העולם החומרי, כן? ולא רק העולם החומרי, גם העולם הרוחני. עד ש, הכלים מקבל את זה. טוב. זה קלינת התחתאים, קלינת הרצון השוב? לא, זה אותו עניין, זאת אומרת, רצו ושוב, זה או ישר או חוזר, רצו זה או ישר, ושוב זה או חוזר. אני הסברתי את זה לפני השאלות שלכם, אני זוכר דרך אותו לימוד של הרב נחמן מרצה, אני חושב, זה קשור לעניין של האות וו, שצריך לתקן את הוו ולתקן אותו בבחינת יוד. תוכלים את זה, היוד של מים יורד וזה מום, וזה סוד העולה, כן? אשר אין בה מום, זה נקרא עולה. אז כשמשהו בבריאה כבר הגיע לתיקונו, הוא עולה. מכיוון שכבר הוא בבחינת אשר אין בו מום, כן? במובן, זה ההבדל בין העליונות, הספירות העליונות והספירות התחתונות. הספירות העליונות הן בבחינת אמת, אין שם שום מום, כן? כשזה יורד במציאות לבבקה, אז כבר המום מתגלה. בריאה זה להמם, אם אפשר לומר את זה ככה, או לממם, כן? וה ייתכן שזה קשור לעניין של הממן, אני לא יודע. זאת אומרת, מכיוון שזה הבסיס של התורה. אז יש שתי מילים שלומדים אותם באותו דרך. המילה אות. אות זה התגלות מחשבת הבורא דרך המציאות. זה אות. מאלף עד תו דרך הוו. אות. כן? ויש גם כן את המילה אמת. המהר"ל דיבר הרבה על זה, שזה גם כן מאלף עד תו במציאות דרך המם, שהיא האות האמצעית של כל אלפא בטא. כן? אז צריך לקיים את האות של האמת, כלומר צריך לקיים את האמיתות, להוריד את האמת במציאות, זה היעד של תיקון העולם, לקיים את האמת, כי חותמו אמת וכן הלאה, וזה כל זה ידוע. אז כשהעולם לא מצליח להקים את המציאות של אמת, אז הוא נמצא בבחינה של בושה. בית זה אות השנייה, ושין זה לפני האחרון, כן? ולכן במקום אות אמת יש בוש. כך זה במקרא, כן? ולא יתבוש השוק. וכשמגיעים מבית לשין, אז אומרים לו שוב, זה ההפך, זה האור חוזר. שין ובית. זה סוד התשובה. כן, זה ב... הבנתם את זה? זה הלוך ושוב. זה בתיקוני הזוהר. טוב, מה השאלה שלך?
כן, למה הוא פועל כתבו?
מה?
למה הוא פועל כתבו?
זה נכון, זה שאלה נכונה. זה, כל עולם בעולם לא יקבל, לא פחות ולא יותר, ממה שמיועד לו ממחשבת הבורא. וכל עוד שכל האור הזה לא נקלט בכלי, זה, יש תהליך של גלגולים עד שזה לא פחות ולא יותר. אבל כל אחד קונה עולמו. מה זה עולמו? מה שהקדוש ברוך הוא חשב בשבילו. זה מובן? כן. זה... הבנתי, תראי. טוב.
האם אפשר להסביר די ברשות הזאת שאור ישר ולב?
זה גם כן, זה דוגמה יפה, כן? זה דוגמה יפה, זאת אומרת, אם זוכה זה עזר, אם לא זוכה זה כן ירדו להילחם, אומר ראשית. ושתי הבחינות זה... שתי הבחינות הן חסד. כי אתם זוכרים מה שאמר ראשי על זה, כן? המקרא אומר, אעשה לו עזר כנגדו. זה אני זוכר, שמעתי בעל פה מבנו של הרב שלו, כן? המקרא אומר, אעשה לו עזר כנגדו, וראשי מוסיף מילה שהוא לוקח את זה מהמדרש. זכה עזר, לא זכה כנגדו להילחם. לא, ראשי אומר, זכה עוזרתו, כן? לא זכה כנגדו להילחם. אז בפי הפשע של ראשי הרגיל, נאמר המערבי אירופאי, אם זכה, אז היא עזר בשבילו, כן? עוזרת בית. אם לא זכה, היא כנגדו להילחם, נגדו, כן? אבל לפי ההסבר של הרב אשלג, זה אחרת לגמרי. אם זכה זה בסדר, כן? היא עזר בשבילו כדי להתעלות. היא עוזרת אותו באופן אור ישר, נאמר, ישר. לא זכה, היא על צידו כדי להילחם נגד יצר הרע, לעזור לו נגד יצר הרע. זה השקפה אופטימית של הזיווג דהקה, כן? כי שני הצדדים זה וכי. אחד זה דרך עושר וכבוד, והשני זה דרך ייסורים, אבל זה לטובתו גם כן. אני זוכר את זה מהרב אשלג כבר, כן?
אני אומרת, ויש לי אור ישר ועוקבים ואור בגלל ואז יש חידוש.
יש התחדשות, זאת אומרת, יש ריבוי הצלם, כן? ברור. הדוגמה, אם הבנתי את השאלה, הדוגמה היא ככה, כשקו של אור בא על ראי, כן? אז הכמות של האור היא כבר כפולה, מכיוון שיש הקו שבא והקו שחוזר, כן? יש התרבות של, של האור, זה סוד החידוש.
הריבוי התברת קודם
שהתרבות ריבוי, זה גם מזכיר. זה גם ברור, מכיוון שיש עניין של התלבשות. או האור ישר מסתיר את עצמו בתוך או דרך האור החוזר, האור החוזר שהוא הלבוש שלו. ואם אתם מבינים טוב את העניין הזה, זה סוד העבודה זרה, כן? כי מכיוון האור החוזר. זה מובן, כן? מוסי? לא. למדנו את זה בהתחלה של הקטע, אני חוזר על זה ככל האם יש, אם יש את זה, שאור ישר הוא אור פשוט. אין שום הבחנה במדרגות, אין שום הבחנה בצורות, בפצופים, שום דבר, כן? זה הוויה פשוטה. זה הכוח של, שבא מהקדוש ברוך הוא, ושהוא מחיה את כולם, כולם בחוכמה עשיתה, ואתה מחיה את כולם, ואין שום הבדל בבריות מבחינת אור ישר. מקרני רעמים עד בצי קנים, לא זה בהפך, מבצי קנים עד קרני רעמים, כן? זה אותה מדרגה של אינו ישנו, בריאה, כן? זה מובן? היות העליונה עליו, שעוד לא הגיע לזה ונקרא אלוקה שלו. אז כל האלוהים האלו, זה אמת, נמצאים, אבל רק מצד אחד, מלמטה למעלה. לא, סליחה, מלמעלה למטה. מלמטה למעלה, השם הוא אלוקים. הבנתם, אני חוזר על זה, כן? ואת כל המדרגות האלו, זה בא מלמטה למעלה, מבחינת הוא חוזר, כן? אתם זוכרים מה הבאתי מהשלה, בשער בית השם, ומביא גם כן את זה בשער אותיות. למה אותיות? של השם עצמו, זוכרים הנושא היה, השם שלא נקרא ולא נכתב, הוויה פשוטה, כן? השם שהוא רק בכוונה, וזה שייך לאור ישר, אור פשוט, בלי שום, לא אות ולא נקודה ולא תגין ולא... ולמה זה נקרא אות? מלשון אתה, בארמית זה שבאו אחר כך, זה בא מלמטה, דה מה למעלה ממך, זה עניין האוכל, כן? ולכן, מלמעלה למטה יש כל המדרגות האלו שאני צריך להתעלות ולזכות ממדרגה למדרגה עד להגיע לפנים אל פנים, כן? זה של משה רבנו שהגיע פנים אל פנים. יש תווי פרצופים, והמדרגה של פנים, פנים בפנים זה מדרגה כבר. כן? צריך לזכות ב... כפי תיקונים, כה תאמר לבני יעקב, כה תברכו, כה יהיה זרעך, וכשמגיע לכפי, אז נמצאים במדרגה של לפני פנים אל פנים. סוד פנים אל פנים זה משה רבנו. כן, פני ונהר נלך עד, יפה. זה אומות העולם, זה פה, וישראל זה כה, זוכרים את זה, כה. שהוא לכם פה עם החמור, ואני ונער נלך עד פה. ולכן, מלמעלה למטה, כל המדרירות האלו נמצאים במציאות, כן. ובתקופת הנבואה, בתקופת גילוי עולמות, היו תופסים את זה. וזו הסכנה של העבודה זרה. מכיוון שמלמטה למעלה, השם הוא אלוקים, אתה הוא. כן. הבנתם את ההבדל? ולכן יש גילוי, ריבוי הצורות, אבל זה גם כן שורש של העבודה זרה. כל פעם אני חוזר על זה במה שכתוב בגמרא, כן? ההפתעה היא שכל אורך זמן הנביאים היה עבודה זרה בישראל. מאז תקופת התנאים, העבודה הזרה נפסקה. יש מינים, זה משהו אחר. המינים הם ננסים כלפי עובדי העבודה. ומה קרה? כן? כדי לקבל את זה שיצר של העבודה הזרה תיפסק מהעולם, המחיר שהיה צריך לשלם, שהנבואה תיפסק. כן? אז מי שהיה יהודי בזמן העברים, העברי, בזמן העם העברי זה זמן הנבואה. היו יהודים שלא היו, אני משתמש במילים האלו כדי להסביר את זה, שלא היו עוד עבודה זרה, שהיו מבינים שהשם הוא האלוקים. כן? עכשיו בעולם היהודי רק העברים בתקופה של היהודים מבינים במה מדובך כשמדובר בהשם, כי אין גילוי, אין נבואה, אין... זה מובן. אז בשכח שהיו יהודים בזמן העברים, יש עברים בזמן היהודים. וזה עניין הריבוי הצלם. אז אור חוזר, זה סוף סוף סוד ההתלבשות, אבל ההתלבשות זה גם בצד החיובי ריבוי הצלם, וגם בצד השלילי זה סכנה של העבודה זרה. כי הם, אפשר להסביר את זה ככה, הפסוק שאומר בעשרת הדיברות, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה אלוהים אחרים על פניי. יש אלוהים אחרים על פניו. מה זה אלוהים אחרים? זה לא אלוהים של האחרים, כן? אלא האלוהים שהם מבחינת החוראים. זה משווה על דירת איתך. מה? למה זה טוב? בוא, זה שאלה שאינה שאלה, כן? יש איזה רמז פה עלו בשיעור שקדם לשיעור הזה, זה כשהרב הסביר את עניין של מהירות הלבנה, כן? והוא אמר, לא הגענו על הקטע הזה, והוא אמר, זה מהגמרא עצמה, שבשכח שקיבלה את המהירות, זאת אומרת את הצמצום, כדי שהעולם יכול להתקיים, אז במקום החלק של האור שהסתמצם, יש ריבוי של הכוכבים. זאת אומרת, ריבוי הפרטים. וזה הסגולה של הלבנה. הסגולה של הלבנה זה כוח החידוש דווקא, ריבוי הפרטים. לא, לא, לא נתתי תשובה מספקת, כן. האור ישר זה בחינת אמת. האור חוזר הוא בחינת מציאות. כן. ומה שאני, כאילו אני מסביר ש... בכל עבודה זרה, בעבודה זרה יש איזה חלק של אמת, כן? זה מה שאומרת הגמרא, יש ניצוץ של קדושה בכל עבודה זרה. וכל עוד שהניצוץ הזה הוא חי, המיתוס של אותה עבודה זרה הוא חי גם כן. יש מיתוס, בלשון רבים הם חורמים את זה, מיתוסים, כן. יש מיתוסים שכבר אינם חיים, מכיוון שהניצוץ נלקח כבר על ידי ישראל. וזה גרם למיתה של המיתוס ההוא, כן? כך טוענים הגויים, הם הורגים את... הם הורגים את מטוסינו, מטוסינו. וזה הפחד של הגויים, כן? וזה התחיל באברהם אבינו, שהיה הורס את ה... ואז... התיקון של העבודה זרה זה לא הריסת ה, איך אומרים, הריגת הקודש שיש ב יותר מחול בתומאי, כן? צריך להציל את הניצוצות האלו, כן? אלא ייחוד המידות, כשמגיעים לייחוד אז מתעלים למדרגה של האור הפשוט וכל הסכנה של העבודה זרה מתבטלת. זה סוד, השם הוא האלוקים. כל עוד אנחנו בצד ההפוך, זה עבודה זרה. השם הוא האלוקים, אפשר להציל את כל הלבושים האלו. זה מובן? מה זה ניסיון? לא, לא הבנתי את השאלה. כן. מלכתחילה, היאוך פשוט בבחינת חסד גמור. אין עוד קניין. ולכן מחשבת הבורא עוד לא התקיימה. כי מחשבת הבורא לא מסתפקת באור דחסדים. הבורא רוצה שהבריאה תקנה בזכותה את האור הזה. אז מחשבתו מתקיימת. מכיוון שהוא רוצה באמת לברוא זולתו. זה ההבדל העצום שיש בין הנצחות והיהדות, כן? אצל הנצחות, איך אומרים, הזכות זה רק ודווקא בחינת החסד, כן? כדי לקיים מחשבת הבורא. אבל זה טעות. מחשבת הבורא היא יותר בבחינה של מידת הדין, מי בבחינה של מידת החסד. אני לא יודע אם הסברתי מספיק, כן? כי הוא רצה לברוא בריאה. ברצינות, כן? לא בהשאלה. כל עוד שזה בבחינת חסד, זה בהשאלה. אז צריך לעבור דרך השלב של מידת הדין, כדי שלחזור לחסד בקניין. ואז מחשבת הבורא מתקיימת. אמרנו, זה מובן? ולכן כל השלבים התחתונים של התפשטות העולמות זה דין. צריך לרדת דרך הדין כדי להעלות שוב לחסד העליון. ואנחנו, לפי המקובלים, זה כמעט דעת כולם, אנחנו בשלב האחרון של עולם התפארת, אנחנו בשלב של היסוד, כמעט בסוף החצי השני, החצי האחרון של יסוד, זה כבר כמעט נגמר, כן? כל העניין הזה של ירידה דרך הדין, והיה לנו מזל, כן? אם הדין הקשה זה רק מה שסבלנו, דיינו, הבנתם את זה, כן? ואחר כך עולים למדרגות של... אבל בינתיים יש קניין, וקיום מחשבת הבורא האמיתית, זה מה שאמרנו מקודם. כל עולם של חוכמה ובינה, זה עולם שהיה בבחינת תפארת ומלכות ושעלה בקניין. זה מובן. סוד י' כ' ו' יהיה. כן. הייתה עוד שאלה? כן, כן. דניאל?
יש לי שאלה על הטקסט שהרב אומר פה, ואורח חוזר ומתחזק ועולה.
איפה? באיזה שורה?
בשורה אחת לפני סוף ה...
סוף הקטע הראשון? הקטע השני?
כן.
שלוש שורות. ואורח חוזר ומתחזק ועולה, מעלכים ליד את האדם
ואת רצוע לנרחיים. לאי. איפה?
בקטע הזה. איפה?
באמונה, כן, והוא חוזר, רק דקה, והוא חוזק, הוא מתחזק ועולה, מרחיב לאט את צעדיו על כל קיר ומבשלו. כן.
אז השאלה היא, האם לא צריך להבחין, להבין את זה בין קיוב או חוזר ובדמיון שלו? זה מה שאנחנו יכולים לקבל אחרי... הכל. אז כשהוא אומר, הוא מתחזק ועולה, זה הוא מתקבל לדינמיות אחרי ש...
כן, כן. כן, זאת אומרת, למאמץ של הבריאה לעלות, להתעלות, כל המדרגות, הוא שהוא חוזר. מדבר בו בנפש, כן? ביתר דיוק בשכל, לפי הקטע של הרב. אז כך הסברנו בשיעור הקודם. הבחינה שלו ישר בשכל זה נבואה. זה ניתן מלמעלה למטה, ואיך אומרים, בבחינת פשוט, ואיך אמרנו כבר, חופשי, כן? אבל כשנפסק המומנט הזה של התפשטות של אור ישר, ואנחנו נמצאים במומנט השני של ההתאמצות השכלית כדי לעלות מהשלב האחרון של התפשטות האור, המציאות של התפיסה הגופנית שלנו, להתעלות לסיבות הקדומות, להתעלות לשורש, לשורש השורשים, אז צריך להתעלות מדרגה לדרגה. כן? ופה הרב הוא רוצה להסביר, אם הבנתי היטב, ההבדל בין הקלות של האמונה הפשוטה, מכיוון שהיא בבחינת הנבואה, האור ישר שיורד מלמטה, והקושי של האמונה השכלית שהיא צריכה לעבור כמה איסורים קדמי, למה? מכיוון שבכל מדרגה ומדרגה כשהיא עולה, יש לה פרשת דרכים והיא יכולה להתאבד מכל הרוחות, כן? זה מובן. והוא ממשיך, אין לכם בכל ה... הדפים, את הקטע האחרון, הוא ממשיך ואומר שצריך שתי כוחות יחד. וזה נקרא כוח החוכמה וכוח הבינה. כן. אני חושב שדווקא פה הגענו לנקודה שהגענו בשבוע הקודם. יש עוד שאלות על הנושאים האלו?
אבל
גם בין הדרגה 26 לבד, הדרגה 50. כן, כל העניין של 50 השערים זה בעולם הבינה, כן? אבל המספר 25 עד 26 זה כולל כל ההוויה. אני אסביר לזה בקצרה ויש. חמישה עולם, איך אומרים? חמש עולמות, כן? חמישה עולמות, כן. יש חמישה עולמות. העולם השייך למדרגה שנקראת כתר, זה נקרא עולם דאק. העולם השייך למדרגה שנקראת חוכמה, זה נקרא עולם דאצילות. העולם השייך למדרגת בינה, זה נקרא עולם הבריאה, מחשבת הבריאה. זה עולם, מבחינת העולם הבא, עולם בתיקונו. כשהיה, כמו שהיה במחשבת הבורא, כן? צריך לעלות לזה. העולם השייך למדרגה של תפארת, וזה נקרא עולם היצירה, והעולם השייך למדרגה של מלכות, וזה נקרא עולם העשייה. לכן יש חמישה עולמות. זה נבן. טוב. אז כל עולם ועולם יש לו גם כן החמש המדרגות שלו. כן? זה מובן? אז 5 כפול 5 זה 25. אז הבריאה צריכה לעלות ממדרגה למדרגה, מהמדרגה הכי תחתונה למדרגה הכי עליונה שהוא כתר דקתר, כן? כדי להגיע למדרגה שמשה רבנו הגיע ושזה נקרא פנים אל פנים, כן? זה מובן? אז אולי בקצרה אני אחזור על הפסוק הזה, כי זה פסוק יפה. מה אמר אברהם אבינו לשני נעריו, שהיו אליעזר וישמעאל, שבו לכם פה עם החמור, בעולם החומרי, ואני והנער, שהוא יצחק, נלך עד כה, ונשתחווה ונשוב עליך. כן? וגם שלא אשכח להסביר את סוף הפסוק. ההתגלות של ההוויה היא התגלות למעלה מהחומר, כן. אבל יש התגלות ששייכת לחומר וזה נקרא אלקות, כן. אז הגויים יכולים להגיע רק למדרגה של הקדושה שנקראת אלקות, והגמטריה של אלוקים זה 86, ולכן מגיעים עד 85, שזה פה, שבו לכם פה 85, פנים בפנים עם האלקות 86, כן. ואני והנער נלך עד כה, זה עניין ההוויה, 25, פנים אל פנים, ל-26. זה מובן? טוב, זה פשט הסוד של הפסוק, כן. לפי ההסבר של המערכה. מכיוון שהוא, מי ששייך לעולם החומרי, לא יכול להגיע רק למעלה של האלקות. ופה הכוזרי חזק מאוד, כן? אין התגלות הוויה רק לישראל. לאומות העולם יש התגלות של האלקות. והאלקות זה כוחות הטבע. האלקות זה מה שהם אומרים, האלוהים שלהם. זה מובן? כן. וההתגלות של ההוויה היא מיוחדת רק לישראל. זה מה שכבר אברהם אבינו אומר גם לאליעזר וגם לישמעאל גבי יצחק. ואני והנער נלכה עד כה, אך כך נראה ונשתחווה נשוע לפי. אז השאלה היא, למה דווקא המילה פה בעברית וכו בעברית כותבים אותה בה ולא בוו? אפשר גם כן בוו. מה ההבדל לפי הסוד? כן? למה דווקא 25, 85 ולא 26, 86? אפשר לכתוב גם כן פה בוו וכו בוו. למה דווקא בה? אז זה מורה שיש בורא. יש מדרגה עליונה מהבריאה. הבריאה יכולה להגיע רק ל-25, רק ל-85, והמדרגה של פנים אל פנים זה המדרגה היותר עליונה. זה מובן. אם זה היה כתוב כף וו או פה וו, זה היה מינות לגמרי. כן? אתם מבינים את זה. נשאר את ההבדל בין קדושתי למעלה מקדושתכם. מה? קצת יותר ממה?
קצת יותר.
על?
על סוף
השבוע. מה זה סופו של גור? אבל מה זה? איך תסביר את זה סופו?
אני יכול להבין. מגיע בתחזרו
בעד. טוב, דרך מה שאתה אמרת אני אמשיך בשאלה. אבל העניין של 49-50 זה בעולם הבינה, כן? כי שער ה-50 זה כתר לבינה. אז זה אותו דבר, ותחסרו מעט מאלוקים, אפשר להגיע עד ממתת שער לבינה, והשער ה-50 מקבלים, אם מגיעים, מקבלים מהעליון. וזה סוד העומר, כן? ספירת העומר זה 49 יום, והיום ה-50 זה שבועות, לא אומרים ברכת העומר, מכיוון שמקבלים כמתנה על... זה אותו פרינסיפ, נאמר. ומי שסופר היום ה-50, הוא שולל את ההבדל בין 25-26, כן? זה מה שקרה לנוצרים, בפנטקוטה שלהם, כן? נכון, זה בדיוק מה שקרה, כן? אז ונשתחווה ונשוב עליכם, אז זה עניין חשוב כשל עצמו, כן? זה ההגדרה של המיסטיקה האמיתית. המיסטיקה האמיתית, יש זמן של התבודדות, אבל חוזרים. ונשתחווה, אבל לא נשארים שם, ונשוב עליך. כן? ולכן אברהם אבינו כבר שלל את כל השיטות האלו של התבודדות אינסופית. כן? הוא שלל את זה. מוצאים את זה אצל מה שקרה מאליעזר. אליעזר זה סוד, כן? אליעזר של אברהם אבינו. זה ממש משהו מסתורי. סוף סוף זה מה שהתגלה בהיסטוריה מדמשק דווקא, ושהיו קוראים את זה ביוונית אגנוסיס. כן, זה תורתו של אליעזר. איך אומרים, גנוסיס או גנוזיס? גנוסיס, כן. כן, וכן.
כאילו שמי שמגיע למדרגת הפה, אז הוא מתבודד
ונתק. לא, יש. דיברתי אולי קצת יותר מהר, אבל אולי יש לך בעיה אישית, אני לא יודע. אני חוזר לנושא, פרטית, ריש. יש איזה נטייה למיסטיקה, כאילו לצאת מן העולם, ולחיות חיי התבודדות עם הבורא, אבל כל הזמן, כן? ולא חוזרים במציאות של, של העולם. אז הפסוק הזה שולל את זה, זה המיסטיקה של הגוי, שהתורה לא אוהבת את זה. כי כל עוד אנחנו צריכים לחיות בעולם, יש סיבה לזה שאנחנו צריכים להשלים את התיקון, ואם מדובר באיזה צדיק שהגיע לגמר התיקון, לעזור לאחרים כדי להשלים את התיקון. אז אין דבר כזה התבודדות אינסופית. התבודדות צריך כדי, איך אומרים, לעברר את הנשמה, כן? וזה שעת התפילה. בשעת התפילה אנחנו נמצאים בעמידה, פנים אל פנים, אדוני שפתי תפתח, כן? אחר כך חוזרים לעולם. ונשתחווה ונשוב עליכם. ועד גמר התיקון. מספרים במדרש על חנוך. חנוך היה צדיק גדול, כן? והקדוש ברוך הוא שלח אותו לעולם כמחנך, זה השם שלו, כן? והפסוק אומר, את האלוקים יתהלך חנוך, תזכירו לי איך. ויתהלך חנוך את האלוקים, כן? ויתהלך חנוך אלוקים, ואיננו כי לקח אותו אלוקים, כן? מכיוון שרש"י מסביר, היה קל בדחתו להכשיע, ולכן הקדוש ברוך הוא בחר שימות צדיק ולא רשע. כן. מה ההסבר של זה? שחנוך היה איזה מין צדיק, מאותו סוג של נוח עצמו, כן, את אלוקים יתהלך נוח, שלא היה ביכולתו להיות עם בני האדם, כדי לחנך אותם, כן? אז הוא בחר בהתבודדות. אם היה ממשיך להיות בתוך העיר, ייתכן מאוד, זה הרמז של רש"י, שהיה יגיע להיות רשע. ולכן הקדוש ברוך הוא בחר לקחת אותו צדיק ולא לחכות עד שיכשיע. והיה צדיק, אבל באותה בחינה שדווקא התחופה שלו זה ההתבודדות מבני אדם. צריך להבין את זה דווקא, כי זה הצרה של התקופה שלנו. כן? צריך התבודדות, אבל מעט מאוד מצליחים לצאת מההתבודדות בבחינת ונשתחווה ונשובה עליכם. כן? זה פחד מהמשימה, לא מהמציאות, מהמשימה של הצדיק. אז יש איזה הסבר ככה של אותו מדרש, שהקדוש ברוך הוא אמר לחנוך, אני לא צריך כוכב נוסף בשמיים, אני צריך חנוך על הארץ, כן. אבל אם אתה רוצה להיות כוכב, בוא כבר, כן. ועבר מהעולם, איננו. זה מובן. זה העניין השני, ברור. ויש איזה רמז ככה, אבל אומרים שזה ככה דרך אגב, כן. כי משה זה אותיות השם למפחיה. משה זה אותיות השם למפחיה. זה בחינת אור וזה בחינת כלי. אז כשהכוונה לשם זה אלי ואנבאו, ויש זה כלי ואנבאו. טוב, אז גם. הפעם הבאה אני מקווה ש... יהיה לנו דשים חדש. אז אם יש מניין מתברר ערבית בספירת העולם.